אנחנו כמה דקות לפני צפירת יום הזיכרון, תשפ"ג, וכתוב שכשיוצאים למלחמה, כתוב בתורה, ותקעתם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. כששומעים את התקיעה הזו של החצוצרה לפני מלחמה, זה יום זיכרון. פתאום כולנו נזכרים ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. ורבי צדוק הכהן מלובלין כותב, והחצוצרות לפני המלחמה הן לכנופיה ולאיסוף, שיעשו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד, ואז תהה הצרה חצי קצרה. זאת החצוצרה, כשכל כך הרבה אנשים נאספים לצליל של חצוצרה אחת, צרת רבים חצי צרה, וזאת התקיעה הגדולה הזו. וכשהלכו למלחמה במדיינים, תקעו בחצוצרות, כי עיקר הנקמה באויבינו שנלחמים במדנים בינינו, ונעשים כאיש אחד בלב אחד, כי עיקר כוח האויבים לנצחנו זה המדנים שיש בינינו. ולכן אפילו שאולי כדתיים היינו בוחרים במנהג אחר, בהנצחה אחרת, מי שיש כבר את הצפירה הזאת, אנחנו הולכים להתאחד בה, לחשוב זה על זה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפסיק את המדנים בינינו, שנלחם במלחמות הפנימיות שלנו, שנאסף כולנו תחת כותרת אחת, וכל צרה תהפוך פתאום לחצי צרה. אז המעמד הזה הוא לשם ייחוד, וזה המילים הכי יפות שיש ביהדות. לשם ייחוד זה כדי לזכור עד כמה כל אחד הוא יחיד ומיוחד, ורק כשמבינים את הייחוד של כל אחד ואת השונות של אדם מראהו, אפשר להתייחד אשת נעורים עם דודה באהבה. היום נדבר רק על אהבה בעזרת השם. אנחנו הולכות עכשיו לאהוב את עם ישראל בכל לבבנו, בכל נפשנו ובכל מעודנו, ובאמת לבקש שלום ולבקש שמחה ולבקש אהבה. אנחנו בפרשת קדושים, כתוב שפרשה זו רוב גופי תורה תלויים בעיקר התורה. זה פרשת קדושים שנקרא בשבת אחרי מות קדושים, כי כתוב בה ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. אז תגידו אחריי, הרני מקבלת על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. באמת, ושיהיה אומרות לי תמיד אמהות שקולות ונשים שקולות, היום הזה הוא הרבה יותר בשבילכם ימימה מאשר בשבילנו, כי לנו יש יום זיכרון בכל יום. לנו יש יום זיכרון ביורצייט, ביום הנפילה שלו, או ביום הפיגוע שבו היא נרצחה, והיום הזה הוא בשבילכם להרגיש את ההזדהות שלכם. אנחנו נאמר פרק פ"ג בתהילים, ונטפס לאט לאט על היום הקשה הזה, ואחר כך לאט לאט נהפוך נרות לזיקוקים או למסועות. שיר מזמור לאסף, אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון ומסנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, העולה אדום וישמעאלי, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור ניבה עמם, היו זרוע לבני לא צלע, עשה להם כמדיין, כסיסרה, חייבים בנחל קישון, נשמדו ואין דור, היו דומן לאדמה, שיתמו, נדיבמו, כעורה וכזאב, וכזבח וכצלמונה, כל נסיכמו אשר אמרו, נרשע לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו חגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער, וכלהבת אל העת הרים. כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך, אדוני, יבושו ויבהלו עדי עד, ויחפרו ויובדו וידעו, כי אתה שמך, אדוני, לבדיך. עליון. על כל הארץ. וכשבנו של רבי יוחנן בן זכאי נופל בקרב, באים תלמידיו לנחמו, אבל הוא לא מוציא מילה מהפה. וכשהאבל לא מוציא מילה מהפה, אסור להתחיל לנחם אותו. אז הם יושבים ויושבים ויושבים, והוא לא יודע את נפשו, והוא לא מוציא הגה מהפה. ורבי אליעזר, האמיץ הראשון, אומר לו, רבי יוחנן, אני יכול לדבר? דבר, הוא אומר לו. והוא אומר לו, תפסיק. לאדם הראשון היה בן אחד, והבן שלו נרצח, והוא קיבל תנחומים, ואשתו הרתה עוד הפעם, וילדה, גם אתה צריך לקבל תנחומים. ורבי יוחנן בן זכאי, הוא היה מפחיד, הוא היה אריה. הוא מרים את העיניים שלו וצועק עליו, לא מספיק איבדתי את הבן שלי, אתה עוד מצער אותי בסיפורים על עבדות של אחרים? קם רבי יהושע, ובאומץ אומר, אני יכול להגיד משהו? נו, לאהרון היו שני בנים מדהימים, נדב ואביהו, והם מתו, והוא קיבל עליהם תנחומים. כתוב וידום אהרון, גם אתה צריך לקבל תנחומים. והוא צועק עליו, לא מספיק שהילד שלי מת, אתה מביא לי עוד צער שמישהו אחר מת. ומגיע רבי יוסי, ואומר לו, לדוד המלך היה בן אחד, וכמה הוא חיכה שיבריא, והוא שחל אותו, הוא חלה והוא מת. גם אתה צריך להתנחם, גם הוא התנחם. לא מספיק הבן שלי מת, אומר רבי יוחנן בן זכאי. אתה מביא לי עוד סיפורים על אחרים? מגיע רבי שמעון ואומר, איוב, כל הבנים שלו מתו והוא התנחם, ונולדו לו אחר כך שלוש בנות, ימימה, קציעה וקרן הפוך, הוא התנחם בסוף. גם אתה צריך להתנחם. והוא צועק עליו, לא מספיק הבן שלי מת. ואתה מספר לי סיפורים על אחרים. אבל אז נכנס לאוהל האבלים רבי אלעזר בן ערך, תלמידו, והוא יודע שיש לו תכונה אחת, ולתכונה הזאת קוראים לב דום. לימים האלה שבין פסח לבין שבועות קוראים לב טוב, לב ימים עד ל"ג בעומר, ועוד טוב ימים עד שבועות, זה 49 בגימטריה, לב טוב, מלא ימי זיכרון, תתהלכו בעולם עם לב טוב. לרבי אלעזר בן ערך יש לב טוב, כששואלים מה התכונה הכי טובה שידבק בה האדם, אחד אומר שכן טוב, אחד אומר עין טובה, והוא אומר לב טוב. ורבי יוחנן בן זכאי אומר, רואה אני את דבריו מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. עין טובה זה חלק מלב טוב, שכן טוב זה חלק מלב טוב, כי יש לכם לב טוב, לכן אתם יכולים לחיות בשכנות טובה. רבי אלעזר בן ערך רואה אותו בכזה צער קולוסלי, אומר לתלמידים שלו, כדי לבוא לנחם אב שחול שבנו מת במלחמה, צריך לשבת שבעה נקיים כדי לא להוציא שטויות מהפה. אני הולך לטבול במקווה. רבי אלעזר בן ערך טובל במקווה, מחליף את כל בגדיו, יושב מול רבו ואומר לו, מלך אחד נתן לאדם פיקדון מאוד מאוד יקר. בכל יום היה האדם הזה שקיבל את הפיקדון מהמלך, בוכה וצועק ואומר, אוי לי, מתי אצא מהפיקדון הזה לשלום? איך אני אחזיר את זה? כשם שקיבלתי את זה, אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים, לחם בשביל העם הזה, נפטר בלא חטא, והיה עליך לקבל תנחומים כשהחזרת פקדונך שלם. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. תודה, הוא אומר לו. למה הוא לא מתנחם מכל האחרים? למה הוא אומר לו, ניחמת אותי כשם שבני אדם מנחמים? למה המילים שלו כל כך מנחמות? והתשובה הראשונה היא, הגיע הזמן שנדבר על יום הזיכרון כמו על יום השואה. אל תשבו צער של אם שכולה לכלום, בבקשה. נכון שאסור להשוות את השואה לכלום? נכון שכל פעם שמשווים את יום השואה ואומרים זה כמו ועכשיו כמו ואנחנו נראים כמו, כולם תשתוק. אל תגיד לאם שכולה זה כמו. ואי אפשר להתעלם מזה שיש היררכיות בשכול. יש את הגיבורים הנעלמים כמו אמנואל מורנו, השם יקום דמו, שאסור אפילו לראות את הפנים שלו. יש את הלוחמים האמיצים שרואים את הפנים שלהם ויודעים עליהם, רועי קליין. יש טוראי פשוט, הנסיך הקטן מפלוגה בית. ואף אחד לא ממש יודע מי הוא. יש פצועים, יש הלומי קרב שהם בתחתית סולם המזון, כי הם גם מתו וגם נפצעו והם גם נעדרים והם גם שקופים לחלוטין. אבל יש מישהי שבשבילה אתה תמיד מלך העולם, וזה אמא. ואצל אמא כל ילד הוא רמטכ"ל. לא מעניין אותה שום דבר. ואל תביאו לי השוואות מכאן ומכאן, כי הילד שלי מלך, וכמו הילד שלי לא היה ולא יהיה. מה מנחם כל כך ברבי אלעזר בן ערך? הוא בא והוא אומר לו, המלך נתן בך אמון, נתן לך ילד שהיה צריך לחיות כך וכך שנים. אתה הצדקת את האמון הזה. אמא, את לא אשמה בכלום. איך אמרה פה פעם ציונה נתנאל, אם הייתי יודעת שהוא לא יחזור, הייתי משתתחת מול הדלת על הרצפה ולא נותנת לו ללכת. את האשמה הזאת שנתתי לו, שאולי לא הייתי צריכה, שאולי לא השגחתי עליו מספיק. עשית הכל, אבא. איך השם גאה בך? ואיך קשה לגדל ילדים צדיקים וילדים טובים וילדים שהולכים ככה להילחם על האדמה הזאת. זכית. מה הוא רואה? הוא רואה בן אדם ששבר את הראש כדי למצוא לו מילה של נחמה שעוד לא נאמרה. מפני שהילד שלי הוא לא כמו אף אחד אחר, כמו שהשואה היא לא כמו אף אחד. אל תביא לי ציטוטים, אפשר למות מציטוטים בשבעות. כל אחד בא עם הסיפור, איוב, דוד, אהרון, יאללה די. מכירים הכל בעל פה. כשאת מגיעה עם מילת נחמה אחרת. הגעתי לבית של משפחת די, זה היה אחרי השבעה. והכל היה ריק, ריק, ריק. ישבו שם ככה, האבא לאו ומחבק את ה... בנות המדהימות ואת הבן המקסים. ואז הבן התחיל להסתובב, הוא אפילו לא אמר שום דבר. הוא חיפש משהו, ואז הבת הגדולה אמרה, Don't worry, אל תדאג, אני אמצא לך עוד מעט את הנעליים האלה. ואמרתי לה, איך נהיית אמא? בבת אחת נהייתה אמא, תפסה את הפיקוד הזה. יהיה בסדר, הנעליים, נכון? עליי. והיא שמחה. היא שמחה שהיא פתאום אחות, כי היא כבר לא אחות בהרבה מובנים, והיא שמחה שהיא פתאום אימא, כשאין אימא בבית, אבל וזה היא האימא, צריך לשבת שבעה נקיים ולטבול במקווה ולהחליף בגדים כדי לדעת לומר לאבלים, האבל שלכם, כמו לא היה בעולם וכמו לא יהיה. אני רוצה שנלך בשביל הלא פשוט הזה. קשה, אבל אנחנו צריכים עכשיו להיות ביחד עם עם ישראל. אתמול ישבתי בפאנל על יום הזיכרון ועל יום העצמאות עם הרבנית רחלי פרנקל, שהבן שלה נפתלי פרנקל נחטף ונרצח, ו-18 ימים מחפשים את שלושת החטופים האלה עד שמוצאים אותם. ודיברנו על ההלכה הזו, שהרוגי מלכות, חיילים שנהרגו ונפגעי פיגועים, נקברים בבגדיהם. לא שוטפים, לא מורידים את הבגדים, הם נכנסים ככה בבגדיהם, עם אדם עליהם. וההלכה שואלת למה, למה עושים את זה ככה? יש שתי תשובות בגמרא. התשובה הראשונה היא כדי לעורר חיימה מול כיסא הכבוד. שהקדוש ברוך הוא יראה את זה ויתרגז כל כך. כתוב על המשיח, מי זה בא חמוץ בגדים מבוצרה? המשיח יגיע ועל הגלימה שלו יהיו כל טיפות הדם של הרוגי המלכות של המדינה הזו, שנרצחו ונהרגו מפני שהם יהודים, מפני שהם חיילים שנלחמים על הארץ הזאת. הסיבה השנייה היא כדי לעורר את רחמיו של הקדוש ברוך הוא. זאת הסיבה שהרוגי מלכות, חיילים ונפגעי פיגועים, נקברים בבגדיהם. ורחלי פרנקל מספרת שאחרי הקבורה של שלושת הנערים החטופים, לא חשוב, מטלפן אליה תת ניצב מהמשטרה ואומר, מצאנו כמה פריטים של הילד שלך, צריך לקבור אותם, גם יש את הדם שלו עליהם, אם תרצי לראות את הפריטים. אז אמרה רחלי פרנקל, קצת קשה לי, אבל חולצה אחת שהוא לבש עליו אני רוצה לראות, כי זה טישרט שעשיתי לו בשיא האהבה, עם כתובת מיוחדת כזאת, והוא היה נורא גאה בחולצה הזאת. והיא אומרת שהתת ניצב הגיע אליה הביתה, הוציא את החולצה הזאת עם ההדפס המיוחד שאימא עשתה לנפתלי, והיא החזיקה את החולצה, והיא אומרת, פתאום שמעתי בכי. ואני מסתכלת ואני רואה את התת ניצב הגבר הזה, כזה תפקיד חשוב, מתייפח ובוכה. ואז הבנתי שהבגדים יעוררו את בכיו של הניצב העליון, ריבונו של עולם, עם כל הגודל שלו וכל הקשיחות שלו, כשהוא יראה את הטישרט הנערי הזה מול עיניו, אין מצב שהוא לא יבכה. אין מצב שהוא לא יגיד, די, די, אני עכשיו גואל את העם הזה. מה יש בקבורה במדים? מה יש שלא נדע בקבורה בבגדים? זה בן אדם שנגדע. הוא היה לבוש לה. הוא היה מוכן ללכת לה. זאת אומרת, המדים האלה, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. מדים. והתיק שלו, עם הגרביים שלו, זה הלב של אמא שלו שהיא ארזה לו בדברים. בקינה הגדולה, אומר דוד המלך, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? שואלים חז"ל, מה אתה משווה את הגיבורים האלה לכלים שלהם ולבגדים שלהם. מה אתה מקונן על הבגדים? איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? אז יש שני פירושים. הפירוש הראשון, כי הצדיקים הם כלי מלחמתו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. אלה שנפלו הם כליו הקדושים, כמו כלי המקדש. אבל הפירוש השני הוא, הבגד הזה הרי הוא לבש אותו בשבילך, הרי כשהוא שם את החוגר ואת החגור שלו, עוזר ישראל בגבורה, זאת הברכה שמברכים כשחוגרים מותניים למשימה היומית שלי. תדעו לכם שכל המדים הקבורים וכל הבגדים הקבורים מעוררים כאלה רחמי שמיים מופלאים למעלה, וזאת הסיבה שהרוגי מלכות, שזה חיילים או נרצחי פיגועים, נקברים בבגדיהם. אני לא רוצה שנעזוב את הנקודה החשובה הזאת. אני לא רוצה שלא נדבר על תת הניצב הגדול. אלוקים ניצב ועדת אל ובוכה כשהוא רואה את הבגדים המוכתמים בדם. אני רוצה לדבר על פרשת אחרי מות שקוראים בשבת, כשאהרון מקבל את שני בניו השרופים בחוטונתן. הם נקברים במדים. ולבש הכהן מידו בד. חז"ל אומרים איך הם נשרפו, הבנים שלו, חוט של אש נכנס להם דרך הנחיריים, שרף אותם בפנים, המדים שלהם נשארו שלמים. וכך מצווה הקדוש ברוך הוא לפני ההלוויה. תקשיבו טוב. ואתה, שאו את אחיכם, ויקרבו אליצפן ועוזיאל, ויסאום בחוטונתם. תקשיבו טוב, אנחנו לומדים תורה לעילוי נשמת כל העליונים האלה, לאן עוד הם יכולים לעבור, לעלות. ויקרבו ויסאום בחוטונתם. כך היה נראה מסע ההלוויה. ויסאום בחוטונתם. וכותב בעל הטורים. מי זה בעל הטורים? בעל הטורים הוא הגוגל של התורה. הוא יודע שיש מילה כאן ומילה כאן בקונטקסט לגמרי אחר, הם בטוח מדברים על אותו דבר. ויסאום. ויסאום, בהלוויה לוקחים את בני אהרון בחוטונתם, ויסאום בחוטונתם. הכל בסדר? אוקיי, אפשר לחבות. זה בסדר. הבנתי. בסדר, זה בסדר בינתיים. כן? זהו, זהו.
זה בסדר לכם?
לא לכם?
לא.
זהו.
ההלוויה של בני אהרון היא ויסאום בכותונתם. מחפש בעל התורים איפה כתוב ויסאום, הוא מוצא פסוק אחד בדברי הימים, ויסאום בני קיש. בני קיש מתחתנים איתן, ויסאום בכותונתם. כותב הבעל התורים, הנושא אישה חייב להלבישה, כדכתיב כסותה לא יגרע. וזה ויסאום בני קיש, ויסאום בכותונתם, כיוון שנסאום נתחייבו בחוטונתם. מה אתה רוצה למען השם? יש פה הרוגי מלכות, חייבים לקבור אותם במדים עם אדם, חייבים. ויש פה אנשים שהתחתנו עם נשים בכלל בספר דברי הימים, ויסאום, הם מתחתנים איתם בחוטונתם, נותנים להם בגדים, כי חתן חייב לתת לכלה בגדים. אדוני, יש פה אבל נורא. מה אתה מדבר על חתונה? מה הקשר בכלל? בכלל בין הלוויית הרוגי מלכות לבין חתונה? הרב שגר, שנתן כל כך הרבה בשביל האהובה הזאת, ארץ ישראל, הוא היה הלום קרב, כל החברים שלו נשרפו בטנק, הוא היה 10 שעות שרוף, הוא חיכה והתחבא שהמצרים לא יראו אותו במלחמת יום הכיפורים. והוא כותב ככה, רק אצל היהודים, אדמה היא לא רק אמא אדמה, היא גם רעיה ואהובה. הדימוי של הארץ כרעיה מבטא את היותה ארץ ההתגלות עבור האדם. שמחת המפגש שלהם היא קדושת הקידושים. נתאווה הקדוש ברוך הוא, השם רוצה שתהיה לו דירה בתחתונים, שיהיה לו בית פה למטה. משם מלמעלה הוא צופה בנו הקטנים. לשם מה הוא צריך את הארץ הזאת? לשם מה המלחמות על הארץ הזאת? והתשובה ברורה, הדירה שלו למעלה, של השם, היא דירת רווקים. היא לא מפגש, היא לא התגלות. הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, שקדתי, לא משנה כמה עבדתי, אני בראתי את העולם היפה הזה, והיה כציפור בודד על גג, ואני רוצה, כותב הרב שגר, כך אומר השם, להיות ציפור שמצאה בית, ודרור כן לה. הרווק זקוק לאישה. הקדוש ברוך הוא מחפש לו קלה, והקלה היא ארץ ישראל, ומי שלוחם עליה, מאפשר לקדוש ברוך הוא כביכול את המפגש עם אהובתו. מה זה? אני בוכה מהמילים האלה. כל הלוחמים על המדינה הזו הם לוחמי בדידות. הם אפילו לא יודעים את זה אולי, אבל הגוף שלהם יודע. אנחנו נלחם נגד הפירוד בעולם. אנחנו לא ניתן לאף רווק להישאר בודד על גג. אנחנו נתפלל שם בשמיים ששום רווקה לא תהיה לבד על הגג, שבתות וחגים. אנחנו נלחם לייחד אשת נעורים עם דודה באהבה. אנחנו לוחמי האהבה של האומה הזו. וכשאנחנו עולים למעלה, אנחנו מביאים איתנו את בגדי החתן שלנו, כי הרוגי מלכות נקברים בחותונתם, ואנחנו מבקשים מהשם בגדי כלה עבור כל אלה שנשארו שם למטה. כסותה לא יגרע. היום הזה, כמה שזה נשמע נצלני, זה יום שמסוגל להתפלל רק על זה. כי יש שם כל כך הרבה שנהרגו ונרצחו כשהם מאורסים והשאירו פה ארוסות הרוסות. ויש פה כל כך הרבה רעיות שנשארו לבד. כל כך הרבה אחים ואחיות שנשארו לבד. ולוחמי האהבה, לוחמי ואהבת לרעך כמוך האלה, שזה נאמר בפרשת השבוע, פרשת קדושי, לא יסכימו שיהיה פירוד בעולם, והאדמה מקבלת אותם אל תוכה כמו אישה כל כך אוהבת, ויסעום בחותונתם. זה יום לבקש על אהבה, כי הם לוחמי אהבה. אני רוצה לדבר קצת על אחים ואחיות. בשבוע שעבר הייתי בבית של משפחה שכולה, שהייתה צריכה איזשהו עידוד מסוים. אנשים אצילים, אנשים מדהימים, אנשים טובים. בבית במטבח התמונה המהממת שלו, המדהימה. איזה יפה ואיזה, וואי, ממש מכהן בקודש עם המדהים האלה. אני מדברת איתם ובאיזשהו שלב יורד בחור צעיר, אציל, מתוק, מתיישב. ומקשיב, אני מדברת עם ההורים השכולים, והוא מקשיב. ואז אני שואלת אותו, תגיד, אתה מרגיש שאתה בצילו של האח הזה שלך? והוא מתחיל לדבר בשקט, בקול שקול של אח שכול, ומתחיל לדבר ואומר, לא, מה פתאום, והוא בשבילי דוגמה, והוא מדהים, והוא מדהים. וההורים שלו מתפרקים בבכי, אבא שלו בוכה, 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 אמא שלו בוכה, 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 אני מבינה שזה מצב טעון, אבל מה קרה? ואז אבא שלו אומר לי, בכל מקוטע, 5 שנים, מאז שאח שלו נפל, לא שמענו אותו מוציא משפט אחד מהפה. זאת הפעם הראשונה ששמענו אותו מדבר. אחר כך הוא נעלם, באלף, אבל חשבתי פתאום על כל השתיקות האלה, של האחים האלה, השתיקות הלא נשמעות האלה, הבכי הנורא של אח שחול, אנחנו מדברים על אלמנה, אנחנו מדברים על מאורסת, אנחנו מדברים המון על אמא שכולה, אב שכול טיפה פחות, אח שחול! זה וואו. אני רוצה היום לדבר על האחים האלה ששכלנו כולנו, מפני שכולנו שקולים מהם, ואי אפשר שלא. ברגע שאנחנו אחים, אומרים חז"ל, מופיעה אמא שלנו הגדולה, רחל, ואומרת, זהו. כשאני רואה אתכם ככה, אחים, אני חייבת להתפלל על הגאולה. מאיפה לומדים את זה? כשמשה רבנו ביאור, כתוב שבת פרעה מגיעה ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. בעל הטורים, הגאון הפנומנלי הזה אומר, והנה נער בוכה בגימטריה, זה אהרון הכהן. מה? כשבתיה פותחת את התיבה, היא פתאום שומעת בכי, לא של משה. בכי של מישהו שעומד בסוף, ליד מרים, אחותו הגדולה, ובוכה, אחי, אחי שלי, אתה לא יכול ללכת ככה לאיבוד. ובת פרעה רואה את זה, והנה נער בוכה, ותקרא את אם הילד. אומר הזוהר, אם הילד, אם כל הילדים, זו אמא, רחל. רחל אמנו מגיעה איפה שאח בוכה על אחיו. תמיד כשאומרים את המילה אחי היא מופיעה. פעם הראשונה שרחל אמנו מופיעה בתורה זה כשיעקב האבוד שואל את הרועים, אחי, הידעתם את לבן בן נחור? והנה רחל באה עם הצון. פעם ראשונה שהוגים בתורה את המושג אחי, אחותי, כשזה לא בקונטקסט ביולוגי, היא מופיעה. בואו נדבר על בכי של אחים, על אחיהם. בואו נבכה להם, כי באמת אנחנו שקולים בלעדיהם, שותקים בלעדיהם. ואני רוצה לקרוא את פרשת אחרי מות. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. דבר אל אהרון אחיך. ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אמא לה ואבא לה. זאת הפרשה שנקרא בשבת. משה, לך לאח שלך ותגיד לו, אתה לא תבוא בכל עת אל הקודש. סער גדול, נצטער, משה רבנו בדבר זה, אמר, אוי לי, שמה נדחף אהרון אחי ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא בכל עת? איך הוא מבין את זה? לך תגיד לאח שלך, משה, אל יבוא אל הקודש בכל עת. הוא פרסונה נון גרטה. הוא בן אדם לא רצוי לפניו. הילדים שלו חטאו בחטא מסוים והם מתו. אני כבר לא רוצה לראות אותו לידי בכל עת. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איך אני אגיד לו שאתה כבר לא רוצה לראות את פניו? כך מרגיש אב שחול. השם מחק אותי. השם נגאל ממני. השם לא רוצה אותי לידו. אחרת הוא לא היה עושה לי את הצער הגדול. זה כך אני להבדיל אלף אלפי הבדלות, כי אין אבל שדומה לאבל שדומה לאבל. הרגשתי כשמת לי בן. אמרתי, הנה, הוא שונא אותי. מגיע לי. אני רעה. בגלל זה זה קרה לי. הרי זאת התשובה האולטימטיבית, למה קורים דברים רעים לאנשים טובים? התשובה הראשונה היא א', כי הם לא טובים, ב', כי זה לא דברים רעים, כי זה לא טובה, ג', כי דברים רעים קורים לאנשים טובים, כי ככה השם עושה וזהו את שתקי, גם הוא דרכיו מדרכנו, וכל הסיפורים האלה, שלא מנחמים, אל תעיזי להגיד את זה בשבעה בחיים שלך. אז מה? אל יבוא בכל עת אל הקודש? עמד משה רבנו ואמר לו, הוא מתחיל להתמקח, מהו בכל עת? יש עת לחודש אחד, יש עת ליום אחד, יש עת ל-70 שנה שחורבות ירושלים מתמלאות עד עת בו ארצו, יש עת לעולם. מה אתה מתכוון? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. הוא מתחיל להגיד לו איך הוא כן יבוא ואיך הוא יעשה את עבודת יום הכיפורים. הפרשה הזאת היא מלחמת יום הכיפורים, היא יום הכיפורים. אז מה רצית? למה עבדת עליי? למה היית צריך לדבר בלשון שמשתמעת לשתי פנים? ריבונו שלא נדבר אל אהרון אחיך, אל יבוא בכל עת אל הקודש. אלא אם כן הוא לובש את מדיו ומקריב פר. מה זה היה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בזאת יבוא בחזרה, בזה שאח שלו שובר את ליבו עליו ובוכה ואומר, לא יכול להיות שאחי ככה ירגיש, כאילו הוא לא שווה בשמיים, כאילו לא שמעת את התפילות שלה בכלל לפני שהיא שלחה אותו לצבא. יכול להיות שאתה שונא אותה? הצער הזה שלנו על אחים שלנו, אומר השם, או, עכשיו יהיה לו כוח והוא לא יבין מאיפה להיכנס אל הקודש, למלחמת יום הכיפורים האיומה הזו שלו שכתובה בפרשה, כשהוא לוקח, אני תמיד מספרת לכם, שני שעירים זהים לחלוטין, שניהם מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אז למה למען השם, אחד להשם ואחד להזזל? למה הילדים שלי דווקא שלא נדע? והוא לובש את בגדי התפארת, אפילו שבפנים הוא אפר, כמו הבנים שלו, הוא נראה מדהים, אבל בלב הוא קבוי בבית והוא קבוי בבא, והוא מסתובב עם חיילים מתים בלב, והוא עושה את העבודה שלו באהבה, כי הכהן הוא אהבה, ואמרתי לכם שכהן זה בגימטריה 75, שזו השנה הזאת, שנת האהבה. איך עושים את זה? ימימה, מה זאת אהבה? מה זה כשכתוב בפרשה, ואהבת לרעך כמוך? מה זאת אהבה? אומר שיר השירים, אהבה זה דגל. דגל שק, זאת אהבה. ודגלו עליי, אהבה. מה הפירוש ימימה? מה איזה משמעות יש לחתיכת הבד הזאת? ודגלו עליי, אהבה. תשמעו את התרגום של יונתן בן עוזיאל לארמית, ודגלו עליי אהבה. אני אסביר. ותקס פיקודו היא, קבלית עליי בחיבה. אני מקבלת עליי את פקודת הטקס, תקס פיקודו היא, והדגל של התקסים של המסועות כבד מאוד מאוד, וצריך להחזיק אותו ממש בדייקנות ולצעוד איתו את הצעדים האלה בטקס הזה, ואני מקבל על עצמי את תקס פיקודו היא, כן המפקד. ואני תמיד מלמדת שאימהות שכולות אומרות בכל בוקר, צריכות להרים את הדגל הכבד הזה שהוא שם עליהם ולצעוד, והן אומרות כן המפקד במשמעות של כן המחסר. מפקד זה מחסר, פקדוננו וזיכרוננו, מי נפקד, מי לא הגיע, מי לא נוכח. כן המפקד, אתה חיסרת ממני כל כך הרבה, ואני קמה בבוקר כמו אהרון הכהן ושמה את מדי התפארת שלי אפילו שבלב אפר, אפר, אני רוצה למות. אני תמיד מספרת שלהבדיל שוב, אחרי שהילד שלי מת, אמרתי לבעלי חיים, אני הולכת לשיעור, אני גופה מאופרת, אני מרגישה גופה מאופרת, אין לי כלום בפנים, כלום כלום, אם תצעק לי דרך הפה, אמרתי לו, אתה תשמע הד, הדהוד, אין כלום בגוף הזה, אני מאפרת את החוץ הזה, שמה בגדי תפארת ועושה את התפקיד שלי, לוקחת את הדגל הכבד הזה ומחליטה החלטה של עצמאות. את הנרות האלה אני הופכת לזיקוקים, את הנרות האלה אני הופכת למסועה. בנות תקשיבו, שום דבר לא בידיים שלנו, באמת. ככל שאני מתבגרת, אני רואה שהבחירות שלנו הן כל כך מצומצמות, כל כך קטנות בעולם. אבל יש בחירה אחת שהיא רק בידיים שלך, וקוראים לה להתנחם. זאת החלטה. החלטה, וזה נראה כל כך מלאכותי להצמיד את יום הזיכרון, ואז הטקס, ואז וואי, זיקוקי. זה מלאכותי, וזה תמיד יהיה מלאכותי. וזאת החלטה עצמאית שלך. לקום בבוקר ולהגיד, הנסיבות לא השתנו, הוא לא חזר, לא נהיה לי יותר טוב על הלב, לא התאהבתי, לא התחתנתי, אין לי כסף, לא עברתי חס וחלילה. אני מחליטה את ההחלטה האולי עצמאית היחידה בעולם להרים את הדגל הזה, ללבוש בגדי תפארת ולמלא את כללי הטקס, מי רעב, מה קורה, איך אתם, לחייך, לעשות. אימא לאיזה גיבורה. הדגל הזה הוא קריאת ים סוף, ולא סתם עשו את הדגל כמו קריאת ים סוף. מגן דוד באמצע, היה מפה, היה מפה, לא מסתכלת, המים להם חומה ממינה ומשמאלה. אתמול דיברנו על הדגל, רחלי פרנקל מספרת סיפור שהמיס לי את הלב. הבנים שלה, שלושת החטופים, נקברו והיו 80,000 איש בהלוויה, כי כולנו היינו אחים, כולנו לא יכולנו שלא להרגיש הזדהות עם הדבר הזה, ולכן הורידו את האוטובוסים במרחק של כמעט שעתיים מהמקום עצמו ביער בן שמן, והיה צריך ללכת, 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 והיה חם נורא. היא אומרת, לא מזמן הגעתי לאופקים, וקמה איזו אישה ישישה אחת ואמרה, אני רוצה לספר לך משהו, רחל, הורידו אותנו בהלוויה, אני באתי מאופקים, הורידו אותנו שעתיים מהמקום של ההלוויה, אמרתי, איך אני אלך? התחלתי ללכת, היה נורא נורא קשה ונורא נורא כבד, ופתאום ראה אותי איזה בחור ישיבה, היא אמרה ככה עם כל התחפושת, עם הזה והזה, הוא רואה סקנה שקשה לה ללכת, כנראה היא עדיין מושכת באיזשהו אופן, והוא לא, אז מה הוא עשה? את יודעת מה הוא עשה? היא מספרת לה, היה לי דגל ביד, לקחתי להלוויה. הוא לקח את המקל של הדגל, עטף את הדגל, נתן לי את הדגל ככה וסחב אותי כל הדרך עד שהגענו להלוויה. ורחלי מספרת שזה היה בכי הסיפור הזה. איך פתאום הדגל הפך לכזאת שרבית. שרבית, והיא הייתה אסתר המלכה, והוא לקח אותה ככה עד להלוויה, התפלל שהראש ישיבה שלו לא יראה אותו בסיטואציה המביכה הזאת. והיא אמרה כל כך יפה שהדגל היום משמש את כולם, כולנו רבים ועם אותו, ואיך יכול להיות? הרי אתם נגד, אתם בעד, רגע, אז מי אתה? לא הדגל שלנו, לא הדגל שלנו. פסטום פיסת הבד הזאת שבשנים האחרונות כבר לא ראו אותה כל כך, פתאום היא משמשת את כל הצדדים של המהפכה. לכי תדעי מי? והמשימה הזאת, הכבדה הזאת, להחזיק את כללי הטקס, לקום עם חיילים מתים בלב, עם חצי פלוגה חסרה, ולהחליט שאני כמה עוד יום, וכמה עוד יום, וכמה עוד יום, ויעש כן אהרון הכהן, מלמד שלא שינה. מה זה שלא שינה? בטח השם אמר, אז הוא עושה. אבל בלי שום שינוי, אני קמה ואני חיה בכוח, אפילו שקשה לי, אפילו שאני לא יכולה. מלחמת יום הכיפורים, אהרון עם דמעות בעיניים, שא אחד לשם, שא אחד לעזאזל. אין לו מושג למה, הוא בכלל לא מבין מה ההבדל בין שניהם. ואז, ביום כיפור, מגיעה שעת נעילה. השמש עומדת בראש האילנות, והשם אומר למשה, ביום הכיפורים אני משמיד את העם הזה בגלל חטא העגל. עוד מעט שקיעה, עוד מעט שעת נעילה, מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה ששחלנו בה הכי הרבה חיילים, 2,500 חיילים שזה, וכל אחד הוא אחר, כל אחד הוא לא להשוות, כל אחד שואה, לא משווה לשואה, בסדר. ובמלחמת יום הכיפורים בשעת נעילה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואשמידם, הם לא יחיו העם הזה. המצרים עומדים לנצח עכשיו. ומשה רבנו עומד בשקיעה ואומר, הראני נא את כבודיך, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. טוב, שקט עכשיו עם שאלות פילוסופיות. מה אתה עושה? תגיד השם, לא תבטל. הגאון הזה, משה רבנו, באומץ. השם, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? היום לפני השמש יבוא ויפנה, עוד רגע, סוף מלחמת יום הכיפורים, השם לחיים או למוות, מה אתה רוצה? ומשה רבנו אומר לו, ריבונו של עולם, כשעליתי לקבל את התורה, ראיתי את המילים אורך אפיים, ערך אפיים ורב חסד. אמרתי לך, אתה בטח ערך אפיים סבלן רק לצדיקים. ואז אמרת לי, לא, גם לרשעים. אז תשמע, יום הזיכרון, מלחמת יום הכיפורים, צוק איתן, עמוד ענן, עופרת יצוקה, ששת הימים, זה היום של המופע הכי לא חוקי שלך בעולם. כי אתה לוקח צדיקים שאין בעולם. דודי ירד לגנים ללקוט שושנים. אתה לוקח את הצדיקים הכי גדולים. אוקיי. אז אם אנחנו עכשיו ביום שבו 2500 אנשים עומדים עוד הרבה שנים למות על הארץ הזאת, אני מבקש ממך להיות בלתי חוקי עד הסוף. להיות רובין הוד to the edge, עד הקצה. אם צדיק ורע לו, עכשיו, תעשה של העם הזה יהיה רשע וטוב. לא. אנחנו לא צדיקים גדולים. ממש לא. רבים כמו חתולי רחוב. אבל יום הזיכרון זה המופע הלא חוקי במקסימום שלך, ריבונו של עולם. לקחת צדיקים. צדיק ורע לו, חייב להתקיים הצד השני של המשוואה. רשע וטוב. לא. אני מבקשת ממש, אפילו שאנחנו ילדים רעים, הייתי בפאנל השבוע, שהוא היה נורא נורא מעניין, הנחה אותו דוקטור חיים זיכרמן, מפה ישב אהרון ברק, ומפה ישב הרב ישראל מאיר לאו. וכל אחד אמר את דעתו, הוא אמר את דעתו, נורא יפה, נורא חכם. הוא אמר את דעתו, נורא יפה, נורא חכם. באמת, שני שישים, מה זה ראותים? ויודעים מה, באמת, ממש. ואז דוקטור חיים זיכרמן בחוצפה אמר, אני רוצה עכשיו שכל אחד יבטא את הטיעונים של רעהו. אני רוצה לראות איך אתה אומר אותו ואיך אתה אומר אותו. הם זזו באיזושהי אי נוחות. אהרון ברק, אתה ראשון. והוא התחיל לדבר, אפילו שהוא אמר שהוא לא יודע הגמרא והוא נורא מצר על כך, את הסיפור על תנורו של אחנאי מהגמרא לא בשמיים היא. נעם, נעם, נעם. הרב לאו התחיל לדבר על מגילת העצמאות. איך כתוב במגילת העצמאות 11 פעם יהודי, יהודים, יהודית, ולא כתוב אפילו פעם אחת. כן. מה היה מדהים? מה היה דמוקרטי? מה היה מדהים? מה היה מדהים? מעבר לזיכרון הפנומנלי של שני הניצים האלה, שכשהוא דיבר על הגמרא והוא דיבר על מגילת העצמאות, הם הוציאו מהטקסט של האחר בדיוק את האג'נדה שלהם. עוד פעם, אם חשבת שבטעות, ההוא יגיד אותו וההוא יגיד אותו, זהו שלא. כי אנחנו עם של רבים ועם של מחלוקת. וכל המפגשים האלה, פנים אל פנים, מתחילים מדהים. יאללה, כולנו אחים, אנשים אחים, אנחנו. ואז יואו, הטונים עולים ואוקיי, בסדר. אולי כדאי שתלמדו מאיתנו משהו, אולי כדאי שתלמדו מאיתנו גם משהו. השם, אנחנו רעים, אז מה? ביום הזה, ערב יום הזיכרון, אתה הופעת במלוא אי החוקיות. אאוטלו. אתה לקחת צדיקים נורא נורא גדולים. בוא נעשה את זה עד הסוף. רשע וטוב לו. אנחנו ילדים נורא רעים. נורא. דקה אחרי פיגוע או אסון או משפחת די, אנחנו חוזרים להתכתש. אז מה? תהיה לו חוקי. ויאמר השם סלחתי כדבריך. זה יום מדהים. זה יום מדהים לתפילה. זה יום מדהים לבקשה. זה יום מדהים לשאלה גדולה באמונה, שרבי נחמן מברסלב יקרא לה, איה, איפה אתה? אתמול סיפרתי את הסיפור הזה לקהל שדיבר אנגלית. סיפרתי את הסיפור על על האבא והבן שהולכים בדרך ארוכה, והבן מתייגע ושואל את האבא, אבא, היכן היא המדינה? אומר לו, בני, אני אתן לך סימן. היכן שתראה בית הקברות, שם היא המדינה. אז יש לזה שלושה פירושים. הפשט הוא, מוות זה מושג של אנשים חיים. איפה שתראה מוות, סימן שגם חיים שם. איפה שאין בית קברות, אין אנשים. ולמה זה סימן שחיים שם? מפני שבית הקברות הוא תמיד מחוץ לעיר. כמו הדיכאון בדרך לירושלים, גבעת שאול, גבעת שאול, גבעת שאול, כל אחד נזכר במיטב, אז הוא מגיע הביתה, ומצב רוח על הפנים. אוקיי? זה הפשט. המישור השני, דיברנו עליו הרבה מאוד, רק שמת לך מישהו, לצערנו, לא עלינו, את חיה את החיים בעצימות גבוהה, פי כמה. את הרבה יותר חיה, כשאני פוגשת אמהות שכולות או אחיות שכולות, פתאום את מבינה מה זה חיים, יא, ואיך כל רגע חשוב, ואיך צריך לספור כל רגע, ואיך צריך להגיד מילים טובות, כמו שאומר לאודי, אל תבזבזו, אלוהים, אל דומי לך. דומי זה ראשי תיבות, דמעות, מילים, ימים. אל תבזבזו דמעות. וואי, כל דמעה השם שם וסופר, אתה שימה דמעתי בנודיך, הלא בספרתך. אל תבזבזו מילים, יכולת להגיד לו, אני אוהבת אותך. יכולת להגיד לו, אתה מדהים ומהמם, אז תגידי לו. הבן שלי חזר השבוע לישיבה בדמעות, לא יודע, אמרתי לו כמה מילים טובות שאין לי מושג איפה אם צאתי אותם. אבל אמרתי לו, ואיך זה רומם אותו? וימים, ימים הם ספורים, ימינו ספורים, תספרו כל יום כאילו. החיים בעצימות גבוהה. אז בית הקברות הוא החיים במובן הזה. אבל הרמה השלישית שאני רוצה להגיע אליה, אני ממציאה, אבל זה נכון. כשהוא שואל אותו, אבא, איפה היא המדינה? אומר לו, אבא, כל עוד יהיו ילדים שישאלו, איפה המדינה עומדת היום? מה קורה איתנו? שם היא המדינה. כשתחדלו להיות אנשים של סימני קריאה, שכבר לא שואלים כלום, איך שמעתי מישהו אומר, אם כל אחד היה שם על השלט שלו, סימן שאלה, דיקטטורה. דיקטטורה? רפורמה. רפורמה? ביבי. ביבי. אם היינו שמים סימן שאלה ושואלים את עצמנו, רגע, בית קברות עכשיו, למה האמת הוא? למה יש לי זכות על הארץ הזאת? 80% ממי שנמצאת כאן לא תדע לענות תשובה רהוטה. למישהו שאומר, הארץ הזאת היא גם של הפלסטינים. אתם לא תדעו לענות נכון, לא תדעו. כי אנחנו אנשים של סימני קריאה, הפסקנו לשאול, איה, אבא, איפה המדינה? באיזה מצב היא עומדת עכשיו? למה הם מתו? ולמה הם היו רוצים שנגיע? למה? 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 זה 75 וגימטריה, זה היום מולדת של המדינה היקרה הזו. האם אנחנו אנשים שואלים? האם יש לנו איזה שהם חלומות? אברהם אבינו, איך זכה לארץ הזאת? היה משוטט בדעתו, רואה את הבלגן במדינה ואומר, יש פה איזה מנהיג? מה הולך פה? מה המאומה הזאת? האם יש לנו wanderers? האם יש לנו משוטטים? אני כל שנה אומרת לכם את השיר המכונן הזה של לאה גולדברג. שלושה עמדו מול שבריו של שלם, חכם, שוטה וחולם. אמר החכם, הן בדרך ישר אני בא, מעולם לא רוחם, אל עולם לא נוחם, וידע ליבי מה אני בא. אמר השוטה, השלם עומד על כנו. רק נדמה לי שהוא נשבר, רק מפני שאני שותה לא אוכל לתקנו. ובכה החולם ביודעו, הן שבר לשבר לא יחובר, וכל שבר היה בידיו לשלם, וחזר ונשבר. אמרתי להם אתמול, בפאנל הזה, במדינה הזו אין שותים, אין טיפשים, אין מי שאומר, השלם עומד על כנו, רק נדמה לי שהוא נשבר. אין. במדינה הזו יש הרבה יותר מדי חכמים. ידע לי בי מה אני בא. אין, בדרך ישר אני בא. העולם על הפנים, המדינה על הפנים. מעולם לא רוחם, אין פה רחמנות. אל עולם לא נוחם, אי אפשר לנחם אותנו על זה שגנפתם לנו את המדינה. אלה אומרים את זה ואלה אומרים את זה, אלה עם הדגל ואלה עם הדגל. יש לנו הרבה יותר מדי חכמים. האם יש לנו חולמים? האם יש לנו את אלה שיקחו את השברים ויחברו לרגע בחיבור מכוער ושוב יישבר והם שוב יאספו ושוב יישבר והם שוב יאספו? האם יש לנו מספיק חולמים במדינה הזאת? בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. כמה חלומות יש לך כבר על החופה שלך? לא, 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 אני ריאלית. על זה שפתאום נפול האחד על צווארי רעהו בכזאת שמחה גדולה. אז זה שהרבנית ימימה תדליק משואה, אני תכף אתייחס לזה. כמה אנשים... עכשיו, להדליק משואה, בואו נעשה סוגריים.
אם את עושה בא לדבר איתך. לא, לא, הצער של כל התלמידות.
די, די, די. אני אומרת, קודם כל. אני יודעת, טוב, סתמו רגע. אני חייבת לספר את אמא שלי. אמא שלי כל הזמן פוחדת מעין הרע. אז היא זו שאמרה לי בזמן הקצר הזה שמירי רגב אמרה לי, את נדליקה מסועה, היא אמרה לי, לא, לא צריך, עין הרע, מה פתאום לא צריך. אז באתי אליה הביתה אחרי שאמרתי לא, ועשיתי לה הצגות בסלון. אני, כי אני עושה על זה חזרות מגיל 12 הרי, אני ימימה בתרצה ולא יודעת מה, ולנתן רוטשילד זיכרונו לברכה, ואימא שלי פתאום צורחת עליי מהמטבח, והסבא שלך, את אור גרומפר, מה איתו למה שלא מזכירה אותו. סלימה. עכשיו הסיפור, הזה, הוא בדיוק הסיפור שלי, באמת, אני אומרת בכנות, אילו ידעתי שכל כך הרבה אנשים ונשים הצטערו, בחיים לא הייתי אומרת לו, ברצינות, בחיים, אבל מה, באמת, אני לא, אבל מה אני הרגשתי בחנות, עכשיו תקשיבו את גלגולה של המילה צניעות, הרי אתם יודעות שאני לא משתמשת במילה הזאת, בחיים, מאיפה הדביקו לי אותה, תדעו לכם, הצניעות היא לא צנועה, לכן אני אף פעם לא משתמשת, תראו איך היא קופצת לכותרות, מי ביקש ממך לבוא? אנחנו רבות, המון ש... אני אגיד צנוע, אני הרי לא אישה צנועה, ותודה לכל האברכים שגם הזכירו לי את זה השבוע, ושלחו לי, רגע, אבל גם ככה את עם עקבים, ועם נצנצים, ועם אודמים, ועם... הם תלמידי חכמים לא רק בבקיאות, גם בעיון, אשריכם, ישראל. עכשיו, בחיים לא הוצאתי את המילה צניעות מהפה, כי אני לא משתמשת בה בכלל. מה כן אמרתי למירי רגב? אמרתי לה, אני מרגישה שיש אנשים בחנות באמת כל כך הרבה יותר ראויים ממני. באמת. אני יכולה לומר, חס וחלילה, שהרבנית חנה אנקין שהדליקה משואה היא לא צנועה, שזה לא צנועה, מה פתאום בחיים לא? אז יצאה מירי רגב ואמרו לה, למה אין נציגה חרדית? אז היא אמרה, אני מכבדת את צניעותה. בא כתב גלי צהל המתוק והחמוד, ואמר, היא לא מדליקה משואה מטעמי צניעות. וככה נדבקה אליי הצניעות הזאת שאני בורחת ממנה כל כך הרבה שנים. ועוד פעם, בכל חוסר הצניעות שלה, היא הסתראה על כל הכותרות. אז בחנות, אילו הייתי יודעת, הדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה לשמח, ולעשות טוב לאנשים, ולא חלמתי, אני כל הזמן לא חשובה בעיניי, באמת, 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 כי אני לא חשובה. ואמרתי, מה פתאום? השתגעתם בעת כזו, והמדינה במצב כזה, והיא אמרה, הייתה מהממת, מירי, לא, דווקא, אתה דווקא צריך את המילים שלך, ואמרתי, לא, מה פתאום? איזה רבנים יש, איזה רבניות יש. ואכלתי את הלב, מגיל 12 אני מכינה את נאום המשואה, אין, מה אני אלבש, איך אני אראה, את הלב אכלתי. אבל הנה, בסוף פרוספר וכולם כל כך מתוקים. אתם כל כך, אבל בכיתי, היום בכיתי שראיתי את הצער האמיתי של כל אהובותיי, אז אני אגיד לכם את האמת, אני לא ראויה, באמת שלא ראויה, לא ראויה, נו די, אני מכירה את נגעיי, אבל אתן ראויות, ועל זה אסור היה לי לוותר, וממש באמת, אז אני מבקשת סליחה, וממש כל כך הצטערתי מזה, כל כך, אז אני אוהבת אתכן מאוד, ואתן המשואה שלי בלב, וכל הטובות האלה ששלחו לי זה, והרבנית, ואיך רצינו, ואיך... אני לא ידעתי. אני לא... אני אגיד, זה היה זמן כל כך... נכון. נורי תמיד מפרגנת לי, תמיד. היא אומרת, לכי, בטח, לכי. וואי, זה היה שעות מאוד ספורות, והיה צריך להחליט מיד, ואמרתי, מה פתאום? אני יודעת, אני לא ידעתי, אני לא ידעתי. אני עושה את זה כל השבוע, הילדים שלי מקיאים ממני עם הדיים המזוהה הזאת כבר, די, אין, שולחן שבת, אני, ימימה בתרצה, ואמרות לי, אמא, את לא יודעת שזה לא היה נדלק לך בסוף, מתאים לך, שעות, נרות שבת, את לא מצחקת לי, המזוהות, תצליחי. וואי, ואיך אמרה איילה,
הייתה בטון השקט שלה, איילה המפיקה שלי, שתמיד אומרת את הדברים הכי נוקבים והכי שקט. חבל, דמיינתי את הרב חיים עם הדגלון ליד ראש הממשלה. זה הכאב לב הגדול והאמיתי. אז באמת אני חייבת לכם כזאת תודה, אני אף פעם לא יודעת, באמת אני לא יודעת, אני באמת לא ידעתי, אני לא מגיע לי, באמת שלא. כן, בעזרת השם, ותודה לך צניעות יקרה, שאת רודפת אחריי ככה. זה היה נורא, מישהי שהדליקה משואה התקשרה אליה ואמרה לי, הרבנית, זה לא צנוע שהדלקתי, עשית לי רע, וזה בכל מיני בתי ספר קוראים לי לדבר על צניעות. פשוט אסון תקשורתי. אני חייבת, אני חייבת. צניעות זה לפעמים לא לסרב יותר מדי. להגיד לא, 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 זה לא צנוע גם. ביקשו ממך תעשי. מהבולה. באמת, זה לא צנוע. זה גאווה. איך? אני אגיד לה, תודה, אליזה, תודה, אליזה, אליזה, בואי נגאל אולי ביום הזה את המובן, את המושג צניעות. אצל הדתיים, המושג צניעות הוא היום ונורא. היום ונורא, באמת סיפורה של שפחת צניעות, זה לא ואסור. כשהוא אמר את זה, הכתב החילוני המתוק של גלי צהל, הוא דיבר על הצניעות במובנה החילוני האמיתי, הנכון, הדתי, שזה עולם הכן. זה באמת נכון, זה להגיד משהו פוזיטיבי על העולם שהוא כזה טוב וכל כך יותר מוצלח ממני. צניעות זה לא עולם הלא. זה ממש להחריב את המילה הזו, בגלל זה אני לא עושה בשימוש בכלל. ותדעו לכם שגם כל מה שנעמתי עכשיו הוא כמו כלום. הוא לא יעזור שום. אני! אבל באמת, מכל אחד שאני שומעת, ועכשיו לאודי, ואיש היריבו, וחנן בן ארי, ואני יצאתי. טוב, אנחנו רוצות עכשיו. איחולי, ומה לא כתבו לי? זה בגלל שאת לא ציונית, זה בגלל שאת שמאלנית, זה בגלל שאת לא צנועה, זה בגלל שאת מדי צנועה, זה בגלל ש... אבל באמת, באמת, רק כמה תגובות ספורות, כולם בטח מאותו איש. כל אנשים, ממש, ממש, לא ידעתי. אני לא ידעתי. ממש לא ידעתי. כאילו ידעתי שזה חשוב לכם ככה. לא הייתי משמחת אתכן על העני או על הרסי, ממש. אז אני רוצה איחולים למדינה הזו, או דברים שיש לכם לומר ביום הזה, יום הזיכרון. מי רוצה לדבר? אני רוצה לשמוע אתכם. ובכל זאת, ימים כל כך גדולים, כל כך טעונים, כל כך... אני יכולה שיש לי דברי תורה מפה עד אמריקה. אם אתם רוצות עוד, בבקשה לכם. אבל מישהי רוצה לומר משהו? בואי, נוריצ'קה, בואי, אהובה שלנו, בואי. נורית איילון הירש. אשת לוחם.
האמת שהרסת לי פנטזיה. גם אני הייתי בפנטזיה. לא על דגלון עם דברים אחרים. אני רוצה להגיד שמאוד רגשת אותי שדיברת על השואל והחולם. אני אספר שבעלי ואני חזרנו בתשובה. רוני הוא לוחם בסיירת מטכ"ל. ותהליך התשובה שלו התחיל בניווטים, בחושך, בכניסות למדינות אויב או בכל מיני מבצעים. הוא סיפר ומדבר על זה גם שהוא היה הולך בחושך ושואל את עצמו למה אני הולך, אני עלול למות וואו. כל רגע, בשביל מי ובשביל מה.
למה?
למה? מה זאת המדינה הזאת? הוא התחיל לשאול את השאלות. ואז בפקולטה למשפטים הוא באמת הפסיק אחרי שנה לימודי משפטים כדי לקחת שנה והוא אמר לי, בשנה הזאת אני רוצה לענות לעצמי ולחפש את התשובות לשאלות שלי.
איזה יופי.
ואני רצתי אחריו וחזרתי איתו בתשובה, אבל...
חולמים, וואו, איזה יופי, תודה רבה על הדיבור המהמם הזה. אז תקשיבו, היות שאתן מסרבות לקום, אני ימים המזרחת.
אפשר לקרוא שיר?
וואו, איזה
ניסיון,
זו רבנית אמיתית ששומרת על צניעות שלה. וואו, פשוט איזה אלפה.
כן, בואי, זיזה, בואי.
כתבתי ככה. אומרים ש...
רגע. הלו,
תתקרבי
לרבנית שתהיה ליד המיקרופון, זה בסדר.
זה לא קשור. אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה.
אומרים ש...
ימים לא פשוטים. ימים לא פשוטים עוברים עלינו בארצנו הקטנטונת, וביום מיוחד זה שאנחנו מתייחדים עם הנופלים, עלינו לגלות רגישות כפולה. כותב מישהו בשם, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, חורב.
בטח.
כולם מכירים אותו. כל אדם נלחם באיזה קרב. כל אדם סוחב חתיכה של איזה סתיו. כל אדם בסוף חוזר, ואין לדעת מאיזה מלחמה חזר.
וואו.
המעט שנדרש לברור כל מילה, לגלות רגישות, לנהוג בחמלה, כמו שהיינו רוצים שינהגו בנו כשאנחנו נלחמים את הקרב שלנו.
איזה יופי.
אני מאמינה כי יש אהבה, יש בנו אהבה, והיא תנצח.
איזה יופי. איזה יופי. אני רק אסיים במילים המדהימות, שרוב גופי תורה תלויים בה ואהבת לרעך כמוך. זה קצת מסובך, ריכוז בנות רבי נתן מברסלב, ואהבת לרעך כמוך. איך נגיע לזה כשהאומה כל כך שסועה, לכאורה, לכאורה, אנחנו הרבה יותר קרובים ממה שנראה. כל הבריאה כולה מלאה ניצחונות, ויכוחים. כי הכל נברא מארבעה יסודות שונים, אש, מים, רוח, אפר. וכולם הופקיים הפוכים זה לזה. זה חם וזה קר, זה לח וזה יבש. וכל אחד מהיסודות מתגבר בכל כוחו לבלי להתבטל מול חברו, כגון יסוד האש מול יסוד המים. אף על פי כן, חלילה שיסוד אחד יתגבר נגד חברו יותר מדי. למשל, יסוד האש צריך להתגבר בכל כוחו שלא יתבטל מול יסוד המים, כדי שלא יתקרר הבעל חיים, שזה אנחנו, וימות. אבל חלילה להתגבר יותר מדי, כי אז גם יתבטל הבעל חיים וימות מרוב אש וחום. נמצא, בנות קחו את זה הביתה, שאם ינצח את חברו יותר מדי, אז ינצח גם את עצמו. כי תתבטל הרכבתם לגמרי. אנחנו מעשה מרכבה, אל תנצחו יותר מדי. אל תעשו את זה, כי תישארו כאן מנצחים בלי שום איזון. ואם הקדוש ברוך הוא עשה שמאל וימין, ועשה בעד ונגד, צריך את זה בבריאה. תלחמי כמה שאת יכולה, ותכבדי את פניו האחרות של האחר. ועל כן, אהבת חברים יקר מאוד מאוד כמרבר, ואהבת לרעך כמוך. אם את אוהבת עצמך, תני גם למי שחושב אחרת ממך לחיות, כי אחרת הקיום שלך הוא אמורפי. הוא לא מוגדר בכלום. הוא סתם מסתרע על כל המרחב. זה כמו רווק שאין לו את העזר כנגדו. היא נורא שונה, אבל היא מתחמת אותו ומגדירה אותו ואת גבולותיו. בלעדיה הוא סתם כלום בחלל. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, כי כל בני האדם משונים בדעותיהם זה מזה. מחמת התמזגות היסודות, ובן אדם זה מתגבר בו יסוד זה, ועל כן הוא חזק ביותר באותה עמידה. וחברו להפך, שאלתי איזה מישהי מקסימה ונהדרת שנפגשה עם טייסים בטייסת, והיה ויכוח ככה מאוד ער, ושאלתי אותה, מה למדת מהם? וסליחה על המילה הם, כי לאחים אסור להגיד, אנחנו והם. היא חשבה חשבה, היא דוסית. ויש לה מלא 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 מלא, ויש לה מלא 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 שכל. והיא צנועה. אז היא אמרה לי, ימימה, אני אגיד לך רגע אחד שנפל לי הלב. עמד שם איזה מישהו ואמר, לא, יעזור לכם. אנחנו נלחם על זה, והפעם זה יהיה עד הסוף, עד הסוף. אנחנו לא ניסוג מילימטר. והיא אמרה, פתאום, אמרתי, מתי פעם אחרונה דיברתי כך על משהו שחשוב לי, השבת שלי. איזושהי מצווה שאני לוקחת ואני אומרת עד הסוף. והיא אמרה, פתאום ראיתי את הנחרצות הזאת שלו ואמרתי, כזה אני רוצה. גם את זה אי אפשר לבטל, את מבינה? מפני שאין בן אדם שהוא לא שיעור, אין בן אדם שהוא לא שיעור קומה, ובעיניי אין אישה שאני מכירה שלא ראויה לשאת משואה, אין, באמת, באמת. אני כל כך מאמינה בגדולה של כל אחת כאן עם פניה השונים. אני רוצה שנתפלל עכשיו תפילה מאוד גדולה בשביל הארץ הזאת, וכל אחת תסיים את התפילה הזאת באיזושהי שאלה, שאלה פתוחה. איי, אז לאן הולכים עכשיו? אז מה אתה אומר? איך יהיה ב-25 שנה הבאות כשנגיע לגיל 100? ועדיין אני אעלה להדליק את המשואה, אני ימים הבת, אני לא זוכרת. אני רוצה תפילה גדולה, תפילה על החברה הזו, על המדינה האהובה הזו, על כל השסעים, תפילה שאני אהיה כמוני, ואז אני אוכל לאהוב גם אותו. כשהיינו בבית יעקב כילדות קטנות, זה היה מוקצה, יום הזיכרון, מנדחר שמה, יום העצמה, יום העצמות, יום הלא יודעת מה. אתם רואות היטב שההתקרבות מתרחשת כל הזמן. למה? מפני שנעשינו מאוד בטוחים בהגדרה שלנו. חילונים בהגדרתם, דתיים בהגדרתם, ימנים שמקבלים פתאום ערוץ, שמאלנים שמאז ומעולם היו להם המון ערוצים. וההגדרה העצמית הזאת היא מאפשרת התקרבות. תפסיקי להיות כל כך מבועלת. אם את מבועלת לדבר עם מישהו, הרב שמואל אליהו, הקדוש הזה, שכולם אמרו, אנחנו לא רוצים באיזשהו פאנל, אנחנו לא מסכימים שההוא וההוא יהיה, אז הוא אמר, אני לא רק מסכים, אני רוצה לשבת איתו. את ראית מודל של אדם מאוד בטוח במשנה שלו, ובמה שהוא חושב. ובמה שהוא חולם עליו. ואז למה את פוחדת להתקרב? למה? וזה קורה גם להבדיל בזוגיות. את לא בטוחה במי שאת ובמה שאת. ואת לא מעזה לנגד בן אדם ממין שונה ממך. את נשארת במרחב הבטוח הזה, כי את זה את מכירה. אבל אולי את כן יכולה. אולי תהי נשית בלי פחד ותוכלי להתחבר לאיש. זה קורה. אז בואו נתפלל תפילה על המדינה הזאת, כל אחת בשקט, בשם כל הקדושים שעומדים עכשיו בשמיים, כל צבא מרום, צדיקים שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, בשם כל הפצועים שסוחבים איתם בלב ובגוף, מלחמות ופיגועים, בשם האנשים המתוקים היום שהלכו לשוק כדי לקנות דברים ליום העצמאות, ורצו להספיק את זה לפני יום הזיכרון, ובפיגוע דריסה, הם באמת, זה היה פשוט, רק הטלפונים, היה ליד השוק ברחוב אגריפה, שכר הצהריים, שלושה נדרסים, אחד במצב אנוש, נכון? ושתיים במצב קל או בינוני, אחרי צהריים, רחוב אגריפה, כן. נכון, אחר כך אמרו חמישה ושישה ופצועים קל, ברוך השם, חמישה. אז בשם כל אלה, בשם כל אלה, אנחנו מחויבים לחברה של אחיות, קודם כל בינינו הנשים, לחברה של אחווה בין נשים, בין גברים, בין כולנו, בין דתיים לבין חילונים, בין שמאלנים לבין ימנים. איש בדעותיו, כי בלי הדעה שלו, לא הייתה הגדרה וגדר לדעה שלי ולהסתרעות שלי על כל המרחב. תפילה. יאללה, כל אחת בשקט. עם שאלה בסוף, תשאירי פתוח. תהיה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון.